מקודשת on air.
מקודשת on air.
אתם מאזינים למקודשת on air.
מקודשת on air.
מקודשת on air. משדרים מפיל בית על קו התפר ירושלים.
שוב שלום ותודה שהצטרפתם. אתם על האומנות של עכשיו כאן במקודשת on air. זו התוכנית השלישית, וגם בה נוסיף ונשאל עוד שאלות לגבי האומנות של עכשיו. במה היא שונה ממה שהיה עד עכשיו? האם תהליכים של דמוקרטיזציה הופכים אותה לנגישה יותר או נגישה דווקא פחות? האם תחומים שונים ודיסציפלינות שונות שבעבר היו מובילים או נחשבו מובילים משנות מיקום? האם מוסדות ישנים, ותיקים, מוערכים, מאבדים מכוחם בגלל תו ירוק, תו סגול, הגבלות התקהלות? השאלות האלה ועוד יקבלו תשובות כאלה ואחרות מפורת סלומון, יהודית שלוסברג ואוהד מילשטיין. האומנות שלה עכשיו, מיד מתחילים. איתנו עכשיו פורת סלומון, אמן ומנהל פרדס בית הספר הגבוה לאומנות. מה העניינים פורת?
בסדר גמור, שר, מה נשמע?
בסדר, תודה. במסגרת הנסיבות, אנחנו בסדרת הפודקאסטים הזו עוסקים קצת בשאלה האומנות של עכשיו, ומנסים קצת לפרק את זה וקצת לענות את זה, או להציע כמה תשובות לשאלה הזו. אולי שווה להתחיל בכלל בלנסות להבין את העכשיו הזה?
מה לגבי עכשיו?
מרגיש שזו תקופה מיוחדת, נאמר, יוצא דופן. אני מנסה להיות עדין וכללי.
כן, בתחושה שלי זו תקופה, אני לא יודע אם הייתי קורא לה יוצא דופן. אולי הייתי אומר שהיא קצת מקצינה תהליכים שאפשר אולי להרגיש אותם קודם. אולי קצת...
איזה תהליכים? איזה תהליכים למשל?
בתחושה שלי זה קצת כאילו מישהו הזיז איזה סלע מעל קן הנמלים, ופתאום הכל נהיה נורא חשוף וכולם מתרוצצים ככה בבהלה, אבל זה לא משהו שלא היה קודם. תראה, אני קודם כל בכובע שלי כמנהל בית ספר לאמנות שעובד על לשכנע אנשים לבוא ללמוד, אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, שהרבה יותר קשה עכשיו לדבר עם אנשים על אומנות.
כי למה? כי היא איבדה רלוונטיות?
העולם באופן מובהק הפך להרבה יותר פרקטי. אפשר להגיד שאנשים יותר במוד הישרדותי, יותר בודקים במה הם יכולים להיאחז, אולי איזושהי פריבילגיה של לחשוב על המעבר, קצת איבדנו אותה, יכול להיות. אבל כמו שאמרתי, אני לא בטוח שזה רק תוצר של הקורונה. זה אולי איזה סוג של, קוראים לזה בהלכה, מכה בפטיש. מכה בפטיש, זה כאילו המכה האחרונה שהיא גמר המלאכה, אז הקורונה קצת אולי עשתה מין משהו כזה. אבל אני חושב שבמובהק אפשר לדבר על עולם שהולך והופך לפרקטי יותר ורוחני פחות.
וזה אומר שבעולם כזה יש פחות מקום לאומנות?
לאומנות תמיד יהיה מקום. היא פעולה אנושית
בסיסית. ומה, היא תהפוך להיות מוצר פרקטי עם שימוש פרגמטי? זאת אומרת, אנחנו מדברים על אומנות שימושית? זה הדיבור?
אני מאוד מקווה שלא. מאוד מקווה, אבל בהחלט אם אתה שואל איפה נמצאים האומנים היום, איפה נמצאים הכוחות היצירתיים היום, אני חושב שבמובהק המחלקות התקשורת החזותית, העיצוב למיניהן, גדולות בהרבה מ... אני יודע, נקרא לזה מדעי הרוח.
כי זה בעצם משרת איזה עולם דיגיטלי שהולך הולך וגדל.
זה משרת להעברת מסרים, זה משרת לצבירת לייקים, זה משרת לחשיפה, משרת כל מיני מושגים שקשורים לתרבות צרכנית, תועלתנית, אבל התחושה היא אתה יודע, אני אפילו מרגיש את זה קצת עם הילדים שלי. אני במובן מסוים קצת נחמץ לי הלב על כל מיני דילמות שליוו את ההתבגרות שלי, ואני אעז במר שלנו, שיש לי תחושה שבדור המתבגר של היום, כבר הרבה פחות מעסיקות אותם השאלות האלו.
תן דוגמה לשאלה או שתיים.
שאלות שקשורות למעבר, למה מעבר, לאן אפשר ללכת, יש לי תחושה כאילו את אתוס הקדמה שליווה אותנו, החליפה הטכנולוגיה, היום החשיבה על קדמה, על לאן הולכים, הרבה יותר עסוקה בקדמה טכנולוגית, והרבה פחות בקדמה אנושית. כאילו כבר נגמר החלום הזה על איזושהי אנושיות משוכללת, גבוהה יותר, עמוקה יותר.
אתה מדבר על אנושיות במובן הרוחני, כי במובן הפרגמטי אנחנו טובים יותר. אנחנו ערים יותר, יצרנים יותר.
בדיוק, אנחנו משוכללים יותר, בוודאות. הילדים שלי משוכללים ממני לאין ארוך. ביכולת לאבד מידע, ביכולת לחפש אותו, ללמוד דברים חדשים, הם רוכשים, אתה יודע, כמו ראינו את מטריקס, אתה זוכר את מטריקס, וראינו את הבן אדם, את הגיבורים האלה שמכניסים להם תוכנה לראש והם יודעים להטיס מסוק, אז הילדים שלי שם, כאילו הם רוצים לעשות משהו, הם ייכנסו ליוטיוב והם ישר ישלפו את זה. אבל כאילו משהו בחלומות, כבר לא נמצא בשיחה, החלומות על, 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 על עולם טוב יותר, על עולם, על, על, על משמעות, על,
תראה, כאילו... בוא נודה בזה, כאילו אם מסתכלים החוצה מהחלון ופותחים את מהדורת החדשות, קשה לדמיין עולם טוב יותר. ואולי פה נפתח איזשהו חלון לעולם האמנות להיכנס דרכו, ולעזור לכולנו לדמיין עולם טוב יותר, או עולם אחר, או מחר. בכלל.
ולכן אני אומר שאומנות תמיד תהיה, כי באמת היא פעולה אנושית, היא אולי הפעולה הראשונה של האנושיות. זו היכולת לחשוב יצירתית ולנסות לחשוב אחרת, לחפש את החדש, וזה קיים. רק התקופה הנוכחית במיוחד רותמת את זה למקומות הצרכניים, התועלתניים, והרבה פחות אל היכולת פשוט להתבטל, לשבת ולבהות. וזה אני חושב שהקורונה ממש הפכה זאת אומרת, היא ממש העיצה את כל התהליך הזה.
אז בעצם אתה אומר שהרעיונות גם לשיטתך, שעולם האמנות צריך להציע למחר, הם בהכרח אנטי-קפיטליסטים? הם צריכים להתנגד או לפעול בכיוון ההפוך מהכוחות שפועלים עכשיו?
זה ברור לי שזה הרבה פחות יבוא ממוסדות האמנות כמו ש... הכרנו אותם מהנישה התרבותית שאירועי התרבות תפסו בתוך החיים שלנו כאיזה מין נגיד מרחב לחלימה או מרחב לחשיבה אחרת, היום הם הולכים ומאבדים את הרלוונטיות שלהם מהבחינה הזאת, ולכן בעיניי המחשבה צריכה להיות איך ליצור אומנות בתוך בתוך היומיום, לא בתוך בתוך האפיקים, בתוך כלי הפעולה העכשוויים.
יש לך תשובה לשאלה הזאת?
אתה אומר, האם זה אנטי-קפיטליסטי? בעיניי, במובן מסוים, צריך ללמוד לנצח את הקפיטליזם מבפנים. צריך ללמוד לעבוד בתוכו ולפעול מתוכו, ולא רק להשתבלל בתוך הנישות התרבותיות המקובלות, בתור שעות הפנאי, נגיד. כי הנישה הזאת של הפנאי היא בדיוק המקום שבו לקפיטליזם נוח להניח אותנו בתוכו.
אוקיי, וכשאתה מדבר על, על הפעולות האלה, יש לך כבר רעיונות ממשיים?
וואו, הלוואי שהיו לי. המחשבות שאני משתף אותך הם לגמרי מתוך התסכול והצורך בחשיבה מחודשת. אבל
לגמרי... במקרה שלך, בכל שנה אתה מקבל משלוח של מוחות חדשים וטריים, אולי בחלקם אפילו לא ממש מקולקלים. זה עוזר?
זה עוזר, אבל אתה יודע, זה כאילו יש איזה מין הנחת יסוד כזאת, שזה תמיד מדהים אותי מחדש, שכאילו המוסדות בנויים על זה שאנחנו יודעים מראש שאחוז מסוים מהאוכלוסייה הוא אחוז כזה של שמתאים ללימודי אומנות, אנחנו מחפשים את האחוז הזה מהאוכלוסייה שתמיד יהיה, של החולמים, של היצירתיים, של נגיד אנטי ממסדיים, או אבל לא בטוח שזה תמיד יהיה, ולא בטוח ש לא בטוח שאפשר לבנות על 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 קבוצה מסוימת באוכלוסייה, ואולי דווקא הצורך הוא למצוא את הדרך לקיים את השיח האומנותי עם כולם, עם המקום שבו כולם נמצאים, בתוך האוניברסיטאות, אולי בתוך
אולי גם בחוץ האוניברסיטאות, אולי בעצם מה שאתה אומר פה זה קריאה לחלום יחד.
נכון, וקריאה לחלום מחדש בתוך תחומים חדשים, לא רק בתוך הנישות המסורתיות של ציור, פיסול, תיאטרון, קולנוע וכו'.
טוב, אני כבר מת לראות את זה מתגשם, אני מודה. פואד סלומון, תודה רבה, ובריאות ושנה טובה.
אמן, שנה טובה.
ביי.
אתם מאזינים למקודשת On Air.
מקודשת On Air.
משדרים מפיל בית על קו התפר בירושלים.
מקודשת On Air.
אנחנו אומרים עכשיו שלום ליהודית שלוסברג, אמנית, עוצרת עצמאית ויוזמת ומנהלת מרכז ענניה, אמנות עכשווית, טבע ומחקר בעין יעל. שלום יהודית.
אהלן.
מה שלומך?
טוב, תודה. תראי,
הכותרת של השיחה שלנו היא האמנות של העכשיו, ונראה לי שלפני שקופצים ממש כדי לתת תשובה מקיפה וכזה, אולי נדבר רגע על איך העכשיו הזה נראה, מרגיש כזה בעינייך, באוזנייך.
אני חושבת שעכשיו הזה מורכב כמו שהוא לפחות, אני חושבת שעכשיו מורכב אצלי אולי מהנקודה הכי קיצונית שלו, שזה איזושהי אפוקליפסה שהתממשה מבחינתי, קשור לקורונה ולהרבה דברים כאלה שאני חושבת שהתעסקתי איתם מאוד, אבל עוד קודם. אז יש עכשיו איזה רגע של התממשות של הפוקליפסה, שהיא, אני לא יודעת אם זה חגיגה או...
את לא יודעת אם אנחנו בדרך לאוטופיה או לדיסטופיה.
נכון.
כן. אוקיי, נראה לי ששאר העולם כאילו מרגיש שאנחנו על סיפה של אפוקליפסה, ולא ממש כאילו, זה אמרת לך את התחושה שאנחנו כבר ממש בשיאה. כן.
אז יכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות שזה קשור לאומנות, כאילו אני חושבת שלאומנות יש כוח מבשר, ובאיזשהו מקום באומנות שלי, אני התעסקתי עם כוחות טבע שקמים על האדם, מין כוחות טבע שכאילו כמו הגולם קם על יצרו כזה. ניסיון מצד אחד לשלוט בכוח טבע, אבל מצד שני איזשהו רגע שהדבר הזה מאבד שליטה. המשחק הזה בין השליטה לחוסר שליטה. ואז כשפרצה הקורונה, אז יש איזשהו מימד שכן, זה התממש לפחות במובן הזה.
זה אומר שהיא מצאה אותך מוכנה?
כביכול, אתה יודע, ברור שלא. כל מה שקשור לממשק בין החיים לאומנות הוא לא...
כן, לא, איזה
לא אני, אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, מה שקרה זה שבעצם קצת לפני הקורונה, נראה לי שני דברים משמעותיים, שלושה דברים כאילו משמעותיים במובן הזה שדיברתי עליו. ב-2019, במסגרת מקודשת, יצחק מזרחי ואני יצרנו פרויקט שקראו לו מבדדים, שזה בעצם היה...
הוא חזה את הריחוק החברתי כאילו כצו השעה.
כאילו, כן, כן ולא, אתה יודע, זה כאילו, אנחנו כאילו דיברנו על איזשהו מושג יותר, אני לא יודעת אם רוחני או רוחני עירוני. זאת אומרת, על האפשרות להתבודד בעיר. בעצם במסגרת הפרויקט הזה חיפשנו מקומות שקראנו להם מבדדים, שזה בעצם כאילו מקומות שאפשר להתבודד בהם. ואז התעסקנו הרבה עם המושג הזה של בידוד והתבודדות, ובידוד שהוא משהו שהוא יותר מכפייה, לעומת התבודדות שהוא איזושהי פעולה מתוך רצון. אז הפרויקט הזה מבחינתי, חוץ מהמובן הזה, הוא לקח אותי מאוד רחוק. הוא בעצם לקח אותי לפרויקט שאיתו המשכתי ו... ואז הקמנו בעצם יחד יצחק ואני, יזמנו את מרכז הננה, שזה החלק השני אולי שמבחינתי קצת מבשר את, את הדבר, כאילו זה, מבחינתי זאת האמנות אולי של עכשיו הכי קונקרטית של היום יום שלי.
איזה ביטוי אומנותי זה בעצם האמנות של עכשיו, איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה נשמע?
תראה, בפרויקט הזה של מבדדים, אחד, מה שהיה מאוד מאוד חזק, זה היה בעצם מין כמה פרויקטים שהיו תחת כותרת אחת, ואולי הפרויקט שאותי הכי לקח, והוא כמו לקח אותי גם לדבר הבא, זה בעצם היה פרויקט שקרה בתוך המערה. אנחנו מצאנו מערה בגן העצמאות, יש בתוך, ממש בקצה של גן העצמאות יש מערה מאוד מאוד עתיקה מתקופת בית שני, ששייכת לרשות לעתיקות. קיבלנו מהם את המפתח, ובעצם הבאנו שני אומנים, ניר גורן ניר גורן והגר יעלום, הפוך. והם בעצם עשו איזושהי עבודה שהיא עסקה בהתבודדות, ובעצם מה שהצופה חווה זה אם הצופה הגיע למערה, המערה היא מאוד עמוקה, היא 20 מטר פנימה, יש מדרגות כאלה, הוא הסתכל מלמעלה כלפי מטה וראה חושך, הוא ראה בעצם רק כיסא אחד מואר. הוא ירד במדרגות, התיישב על הכיסא, ובעצם לכיסא, למאחורה של הכיסא, מה שהצופה לא ידע, היה מחובר חיישן שניטר את הנשימה שלו. ובעצם הנשימה שלו, החיישן הזה היה מחובר למערכת של סאונד ושל תאורה, והנשימה שלו, הסאונד היה של נשימות, שהיו מפוזרים בכמה מעגלים סביבו בתוך המערה, ובעצם הנשימה שלו הפעילה את המערכת של הנשימה כביכול של המערה. בסוג של נשימה והנשמה הדדית כזה מבטן האדמה. והפרויקט הזה, אני חושבת שאנשים, לא הרבה אנשים חוו אותו, אמנם, אבל כאילו איזה סוג של, כאילו מבחינתי, היה איזה סוג של משהו מכונן בעשייה שלי, בתפיצה של העשייה שלי. כאילו איך מקום יכול לשנות תודעה, ואיך מקום שהוא טבעי, גולמי, לא מטופל, כאילו איך אתה ניגש כאומן למקום כזה, ומעביר צופה משהו שהוא פתאום יכול... להתחבר לאיזשהו מימד מעל, מתחת, לא משנה איך, מעל, מתחת למציאות, ולכאן ולכאן.
ויש בעבודה הזו מאפיינים כלליים שאת אומרת, מאפיינים ספציפיים שאת אומרת, אוקיי, אלה הם, נאמר, חלק מהמאפיינים הכלליים של האומנות של עכשיו, שהיא אולי לא לקהל גדול, היא אולי עושה שימוש, נאמר, במקומות לא שגרתיים כדי להציג בהם אומנות, או את יודעת מאפיינים אחרים?
נכון, לגמרי. אני חושבת שכל הדברים האלה, גם מכוח מצב השעה, אבל גם, אני חושבת, אולי יותר רחב, וזה המקום שאני לקחתי אותו, זה בעצם קצת מה התפקיד של אומנות. עכשיו.
ויש לך תשובה לזה? יש לה, אם שאני... כן, יש לנו כותרת, לדעתי אפשר לסגור.
כן, האמת, יש לי תשובה, נראה לי שהיא מאוד חלקית, והיא מתאימה אולי לא לכל עכשיו ולא לכולם, אבל כן. אני חושבת שהאומנות, כמו שאני חוויתי אותה לאורך השנים האחרונות, בהרבה מקומות, יש בו מימד שהיא הלכה והתנתקה גם מהמציאות וגם מהקהל שלה, וגם מהצופה. אומנות פלסטית במיוחד הפכה להיות משהו יחסית סגור, מביני עניין, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, הצו השעה, וזה קשור למרכז הזה, למרכז הננה, זה לפתוח משהו שהוא הרבה יותר מחובר למקום, מחובר לזמן, מחובר לטבע, מחובר לאנשים, למרקמי חיים שונים.
שהוא בעצם אנטיתזה למרחב המוזיאלי לצורך העניין.
נכון, לגמרי.
אוקיי. זה אומר שגם האומנות נוצרת ממקום אחר, או פשוט מוצגת במקום אחר?
לגמרי נוצרת. נראה לי, אתה יודע, מקודשת עשתה את זה הרבה שנים, זאת אומרת, זה לא משהו שאני צריכה, לא המצאנו את הדבר הזה.
כן.
והדבר הזה של אומנות שנוצרת מתוך, מה שעשינו בננה, בעצם אנחנו באנו לפני זה, קצת אחרי הפרויקט הזה ב-2019, אחרי פרויקט של מבדדים, באנו למנהל של NEL, ש-NEL זה אתר ארכיאולוגי בבסיס, שנוסד לפני 30 שנה כמוזיאון פעיל למנחות קדומות. הוא יושב על 60 דונם של שטח שהוא כולו פתוח, אבל חלקו, אתה יודע, מטופל בכל מיני, כאילו כל מיני סוגים של בינוי, ובעצם הצענו להם להקים במקום, לצד הדברים האחרים שמתקיימים בו, גם מרכז אמנות עכשווית. כשמרכז אמנות עכשווית הזאת, בעצם הצענו לה שלושה ענפים. הענף הראשון שאותו כבר עשינו ופתחנו, זה בעצם קיבלנו מהמקום את אחד המבנים, מבנה אבן מדהים, מאורך, שפשוט הפכנו אותו לסדנאות אומנים פעילות. והכנסנו לשם אומנים, זה כמו סדנאות אומנים כאלה, אומנים פשוט מזכירים חללים, אבל הדבר הזה יצר איזושהי, גם נועד לייצר וגם התחיל לייצר איזושהי תשתית קהילתית של עבודה של אומנים במרחב הזה. אז זה חלק אחד, זה ענף אחד. הענף השני, זה בעצם מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, וזה מאוד קשור לשיחתנו, וזה בעצם מרחב, לפתוח מרחב תצוגה חדש, שאנחנו קוראים לו גן שבילים, שהוא מרחב תצוגה תחת כיפת השמיים. כשמרחב תצוגה זה כזה מין, באמת מילה, ביטוי ששאוב בקיצור, זה מין מרחב שאנחנו מביאים אמנים, לשוטט במקום, להסתובב במקום, וליצור עבודות שהן ספציפיות למרחב, מתייחסות לכל השכבות שלו, ההיסטוריות, הגיאוגרפיות, פשוט מה שיש שם, יש שם מעיין, יש שם נקבע, יש שם פסיפס בין 3,000 שנה, כאילו זה מרחב מאוד עתיק, אבל גם מאוד משונה, ועם המון 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 שכבות של זמן. שחלקם הם גם, אתה יודע, גדרות ברזל של קרקל, וגם חלק מהאסתטיקה של המרחב הזה.
אז אם אני צריך ממש ממש לסכם ולתמצת את זה בזה, זה שתי המילים שעולות לי, או שני הערכים שעולים לי, זה אורגני ונגיש.
נכון, גם
זאת אומרת, שגם... לא, לא משהו שצנח מבחוץ על.
נכון.
והוא לא זר לחלל שבו הוא מוצג, כאילו וכזה. וגם פתוח לקהלים שהם לא הקהלים המסורתיים של מה שנקרא אומנות יפה.
נכון. ומצד שני, זה גם אומנות שהיא תובנית. זאת אומרת, הצופה שהוא מגיע, אנחנו בעצם עושים מין אירועי, מין מופעי אומנות פלסטית כאלה. הצופה שמגיע למין סוג של תערוכה כזאת, הוא לא נכנס לחלל ממוזג וכל כך נוח, הוא הולך הרבה, זאת אומרת, יש הליכה, יש הליכה במרחב, ויש איזושהי התמודדות, אני חושבת, של הצופה, מצד אחד אתה אומר נגיש, זה נכון, מבחינת זה שאנחנו לא מחפשים דווקא קהל שוחר אומנות, אבל זה גם... במובן מסוים זה גם יותר מאתגר, כי אתה צריך להתמודד עם חוץ, אני אומרת את זה גם כאוצרת ומנהלת אמנותית, וגם כקהל, אתה מתמודד עם חוץ, אתה מתמודד עם יצים, עם טבע, אולי עם פחדים, עם חושך, כאילו יש איזושהי...
עם כל המידה... הדברים שבעצם מנסים להשאיר מחוץ למוזיאון, כדי להשאיר את החוויה כמה שיותר סטרילית בין הצופה לעבודה.
נכון, לגמרי.
אוקיי, נראה לי שזו בשורה רדיקלית מספיק לטובת האומנות שלה עכשיו. נסתכל לעתיד, את אופטימית? לגבי חשיבותה של האומנות, מקומה של האומנות, תפקידה של האומנות בחיים של כולנו?
אני חושבת שכן, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אופטימיים, אני חושבת אני לא רוצה להגיד אופטימית, אבל אני חושבת שהעתיד של האומנות נמצא במרחבים באמת חוץ מסגרתיים באיזשהו אופן, והדבר הזה מאוד מאוד קורה. כאילו גם מקודשת עושה את זה היום, גם היום והרבה שנים. יש הרבה מקומות ש... זאת אומרת, אני חושבת שהמוזיאונים והגלריות מאבדים לאט לאט את הכוח היחסי שלהם, ויש דברים אחרים... וזו מגמה כמובן של הרבה מאוד שנים והרבה מאוד מקומות, אבל אני כן מרגישה שאולי הנחיצות של הגדלה עכשיו, ולכן זה אולי מעורר יותר אופטימיות. לי בכל אופן מאוד נחמד, תשמע, יש לי מקום עבודה בחוץ, מדהים, עם עצים וזה, אתה יודע, אין לי סיבה לא להיות אופטימי.
כן.
אבל כרגע לפחות.
טוב, יהודית שלוסברג, תודה רבה ובהצלחה.
תודה.
להתראות, יום טוב. ביי ביי.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפל בית על קו התפר בירושלים.
מצטרף אלינו עכשיו אוהד מילשטיין, בימאי ומפיק של הסרט לילות קיץ, הזוכה בתחרות הישראלית של פסטיבל דוק אביב, ומועמד לפרס אופיר. שלום, שלומך אוהד.
בסדר גמור, בוקר טוב.
לפני שנתחיל, נאמר שהסרט זכה לא בכדי, מומלץ מאוד לכל מי שזה, זמין לצפייה, נכון? בערוץ היוטיוב של כאן, בימים אלו. וצולם כולו במהלך ימי המגפה, נכון?
הוא צולם לפני המגפה, אלווה עכשיו עולה לכיתה ג'ימל. אנחנו צילמנו במשך החופש הגדול לפני שהוא עולה לכיתה א', והמגפה התחילה ממש אחרי שהוא התחיל את כיתה א', אז זה היה ממש...
אוקיי, אז במובן הזה זה פשוט נפל בול כאילו על התחושה הזו של, אתה יודע, חללים סגורים נמצאים בבית וכאלה. הסדרה שלנו, סדרת הפודקאסטים הקצרה הזו, עוסקת באומנות של העכשיו, וכשאני צפיתי בסרט, היה נראה לי שזה מין הביטוי הקולנועי האולטימטיבי של הרגע הזה. אתה רוצה אולי כיוצר של רגע הזה לנסות להסביר לי למה?
אני חושב שהוא הסתנכרן יפה עם הרגע הזה, במובן הזה שיש פה איזה סרט שמדבר על התכנסות פנימה, על כניסה לתוך המרחב של הבית, וההתעמקות במה שקורה בתוך הבית, ואולי אפילו שלב אחד יותר, מה שקורה בתוך האנשים שבתוך הבית. מצב שבו כמעט ואין גירויים בחוץ, הסרט כולו מוסס על שיחות, שיחות שמתקיימות בלילה, בחושך, ממרחק אפס, ביני לבין בין הבחור שלי, אלווה. ובמובן הזה, האלמנט הזה, או המוטיב הזה של התכנסות פנימה, הסתנכן בצורה לא מתוכננת עם רוח התקופה.
היא עזרה לחדד בעצם בסופו של דבר את האסתטיקה של הסרט, או אתה יודע, את המבנה הנרטיבי שלו?
כן, אני חייב להגיד שצילמתי לפני המגפה, אבל את כל הסרט ערכתי בתקופת הקורונה, כלומר, כולם היו בבית בתור התחלה, אז היה מין quality time כפול גם, אני רואה את זה בתור quality time, גם בזמן זה שהילדים כאילו בבית וצריך לעשות משהו שהוא קשור למשפחה כל הזמן, וגם בזמן שאני עובד, אני ממשיך לחוות את ה-quality time הזה, שהיה כנגזרת מהשיחות המאוד אינטימיות שהיו לי עם
אלווה. אתה יכול באיזושהי דרך לנסות לגזור כאילו מהפרט אל הכלל, ולהסתכל על הסרט שלך ולנסות לדבר על קולנוע, קולנוע תיעודי בעתיד הנראה לעין, או בעתיד הקצת יותר רחוק?
רגע, יש לי
שיחה המתינה,
זה מפריע, אתם שומעים את זה?
לא, לא שומעים את זה.
אני קטונתי מלנבא מה קורה במגמות הקולנוע בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. אני יכול להגיד שמאז ומעולם לא התעסקתי באקטואליה או בדברים שקשורים לכאן ועכשיו. אני רואה את עצמי בתור התחלה יוצר סוג של רץ למחקים ארוכים, והנושאים שמעניינים אותי הם נושאים שהם גדולים יותר, זה נושאים שקשורים לטבע האדם, למקום של האדם בתוך הסביבה שבה הוא חי, במובן אקזיסטנציאליסטי.
אתה מונה את הנושאים האלה, ואלה בתכלס הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום, נכון לעכשיו?
נכון, יש התקלות שוב על העולם, פתאום הוא קיבל מקום יותר משמעותי בגלל השינויים שהוא עובר במקרו, ואיך כל דבר, איך כל שינוי כזה משפיע עלינו במיקרו. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל ב-20 שנה אחורה, הנושא הזה לא היה כל כך בולט. התעסקו בדברים שקורים באקטואליה. היה איזה קורלציה מאוד גבוהה בין הסרטים שהיו עושים, במיוחד בארץ, לבין מה שהיה קורה בחדשות. ואותי זה אף פעם לא ממש סיק. אני מתעניין במה שקורה בחדשות, אבל אני חושב שיצירה צריכה, יצירה, בטח שיצירה קולנועית צריכה להיות רחבה יותר ממה שקורה ביום יום.
ואתה חושב שעצם זה שלא לא מתעסקים באקטואליה קשה, הזוכה בפרס בפסטיבל כמו דוק אביב, הוא סרט שלא עוסק באקטואליה קשה, אני חושב שהזוכה הקודם היה עליה צמל, נכון? שזה האקטואליה הכי קשה שיש בערך. זה מעיד על איזושהי מגמה בעדפות האסתטיות של הקהל, בעדפות הנושאיות של הקהל?
הלוואי, הלוואי והיה איזה שינוי, איזה הסד בין עשייה דוקומנטרית או עשייה של סרטים בכלל לבין נושאים שהם מתעסקים ביומיום האקטואלי של ישראל. אני חושב שזה מגמה שממש הייתי מברך עליה. מעבר לזה, לילות קיץ זה סרט שהצורה בו היא מאוד משמעותית, וגם פה אני ממש מברך על הצעד הנועז גם של השופטים של התחרות של דוק אביב, וגם על כאן 11 שתבחו בסרט ושמו בחזית שלהם סרט שמתעסק בצורה כל כך מובהקת וברורה ועם דגש צורני כל כך משמעותי. ואני במשך שנים הרגשתי שאני פועל בשולי המיינסטרים, כלומר תמיד רציתי שהסרטים שלי יהיו נגישים לכולם, ושיראו את הסרטים שלי הרבה אנשים, אבל איכשהו בגלל שהם היו כן עם דגש צורני מאוד גדול, הם נשארו באיזה סוג של לוויין למיינסטרים, והסרט הזה איכשהו הצליח לפרוץ את זה, כלומר אני עשיתי צעד קטן לכיוון המיינסטרים, וגם המיינסטרים עשה צעד קטן לכיווני, ובסוף נפגשנו.
כן, זה בתכלס התשלום על התמדה נראה לי. יכול מאוד להיות שאתה לא מזהה שביל חדש כי אתה הראשון שצועד בו?
אני לא יודע אם אני הראשון שצועד בו, היו לי מקורות השראה לפני זה. יוצרים כמו דן גבע שבשבילי הוא היה אחד ממקורות ההשראה המרכזיים כיוצר, ודן גבע וההשפעות שלו מפרלוב שגם הוא עבורי מקור השראה. אני חושב שאני פשוט הרחבתי את השביל באיזשהו אופן, או התעמקתי בו באמת ההתמדה וההתעקשות לעשות קולנוע בתנאים מאוד מצומצמים. אני חושב שמשהו בעשייה שלי גם מאוד אפשר את זה, אני סוג של one man band בעשייה שלי, אני מפיק כמו שאמרת, ומביים ומצלם ועורך ומקליט, עושה הכל בעצמי, וזה מאפשר לי איזה סוג של חופש מאוד גדול בעשייה, אני לא תלוי באנשים, אני תלוי במעט כסף, כן, כדי לעשות את הסרט, אבל אני לא צריך את התקציבים, אני כמובן אשמח לתקציבים, אבל אני לא צריך את התקציבים המלאים, או הגדולים מאוד של סרטים שהם עובדים בצוותים, בצוותים גדולים, וזה מאפשר לי הרבה מאוד חופש.
אוקיי, בוא נדבר על התוצר הסופי. אני יודע שלא מעט צופים, גם במהלך הפסטיבל, ראו את הסרט למעשה אצלם בבית, ולא על מסך גדול. איזשהו טרנזישן, גם של קולנוע, ובטח של טלוויזיה, שהפסיקו להיות לינארים, והפסיקו, אתה יודע, להיות נקודות ספציפיות בזמן, והצריכה היא on demand. אני חושב שזה איכשהו משפיע על הסרט עצמו, על העתיד של הז'אנר.
אני לא אשקר לך, אני מעדיף שאנשים יראו את הסרט בקולנוע. החוויה הטוטלית של הקולנוע, ההרמטיות של הקולנוע, ההתמסרות של הצופה לתוך הסרט, אי אפשר להשוות את זה בין, אי אפשר להשוות את זה לצפייה בבית. אבל כן, אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב האנשים צורכים קולנוע וטלוויזיה וכל דבר שהוא אודיו-ויזואלי בבית שלהם, במקרה הטוב, על מסך גדול, ובמקרה היותר שכיח, אני חושב, איכשהו גם בניידים שלהם. אני לא מדבר על סרטים, אני מדבר בכלל על יצירות אודיו-ויזואליות. ואני חושב שכן צריך לקחת את זה בחשבון, וצריך להתייחס לזה כשעושים סרטים. יש כל מיני דרכים שבהם הקולנוע, אני חושב שפחות במודעות שלי, עשה את השיפט הזה, אני חושב שזה חשוב להיות מודעים לזה. אני מאוד, מאוד, אני מאוד שמחתי לדעת שהסרט מצליח לעבור בעוצמה הרגשית שלו ובעוצמה הסיפורית שלו גם במסך הקטן. זה ממש שמח אותי.
לטעמי לא מאבד שם כלום. טוב, אני חייב להודות שאחרי צפייה בסרט היה די צפוי שכשנדבר, אני אמצע רומנטיקן כזה, אז לחיי הרומנטיקה והמון בהצלחה בפרס אופיר ובכלל. תודה רבה, אוהד מילשטיין.
תודה רבה לך.
להתראות, יום טוב.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
Broadcasting from Philbet on the Jerusalem Seam Line.
עד כאן התוכנית השלישית של האומנות של העכשיו במקודשת און אייר. תודה רבה לפורת סלומון, יהודית שלוסברג ואוהד מילשטיין שהיו איתנו בפרק הזה. אני שר גמזו, עורך ומגיש את התוכנית, איתי המפיק גיל רוביו, רוני אוהד מפיקה בפועל. אנחנו נשוב וניפגש בתוכנית הרביעית ובה נארח את מאיה בואנוס, מילנה גיצין אדירם ואוהד נערין. נמשיך לעסוק בשאלה מהי האומנות של העכשיו. היו איתנו. להתראות.